שנזכה באמת כולנו להתברך ולברך תמיד מבשורות טובות. ואל כ"ז בניסן, אני רוצה לעסוק בפרשה עצמה, בפרשת קדושים, ממש בפסוק הראשון. נראה לי שאין פרשה יותר מתאימה לעסוק היום מאשר בקדושים. ולנסות לברר את מושג הקדושה הזה, במושגים הפשוטים של פשוטם של המקראות. והציווי הוא ציווי מסובך. בוא נראה אותו במקור הראשון, את הפסוקים הפותחים את הפרשה. לדבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. משם מתחיל פירוט ארוך, שפה רק הפסוק הראשון שלו, דע איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני השם אלוקיכם, אל תשנו אל אלילים, וכך הלאה. מי שצריך לעסוק הרבה במחבר ביניהם, במשתף ביניהם, לא ניכנס לזה עכשיו, עסקנו פעם או פעמיים בניסיונות להבין את הפסוקים האלה ואת המשותף להם. יש מחז"ל מי שטענו שהפרשה הזו יש בה את עשרת הדיברות, ופעם נוספת. חז"ל אומרים במדרש שנמצא בתחתית העמוד במקור שלוש מצד ימין, אמר רבי תני רבי חייא, קודם כל דעתו של רבי חייא, פרשה זו נאמרה בהקל, עוד מעט נחזור למושג של פרשה זו נאמרה בהקל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. רוב גופי תורה תלויים בה. פרשה אחת שרוב גופי תורה תלויים בה. אין לנו עוד דבר כזה, צריך להבין את המושג הזה. רבי לוי אמר, מפני שעשרת הדיברות כלולים בתוכה. ורבי לוי הולך ומונה אותם, הנה אנחנו רואים, אנוכי השם אלוקיך וכתיבהך, אני השם אלוהיכם. מה שקראנו הרגע, קדושים תהיו כי קדוש, אני השם אלוקיכם. ואחר כך ממשיכים ומונים, איש אמו ואביו תיראו, כבד את אביך ואת אמך, ואת שבתותי תשמורו, זכור את יום השבת לקדשו. למה זה לא לפי אותו סדר, מה עושות פה הרבה מאוד מצוות אחרות שאינן עשרת הדיברות, יש בזה דיונים מרובים. אבל כל הדברים האלה הם תשובה לשאלה למה הפרשה הזאת נאמרה בהקל, לא מה פירוש קדושים תהיו. אנחנו עוד מעט נחזור למושג שננסה להבין אותו, מה זה קדושים תהיו, מה פירוש הציווי הזה, קדושים תהיו. מה באמת החיבור המופלא הזה להבדיל בין החיים לחיים, בין המושג קדושים תהיו כפרשה של שיא החיים. ואהבת לרעך כמוך, לא תעשוק, לא תגזול, כל פרשת החיים, באמת למושג קדושים במובן שאנחנו מתייחדים איתו. קדושים אשר בארץ המה. למה החיבור הזה? למה באמת אותו שימוש באותו מושג? קידוש השם הוא קודם כל מי שמת על קידוש השם, וקידוש השם זה חיים של קידוש. מה המשמעות המשתפת של המושגים האלה? צריך להבין את זה, ואני רוצה ללכת דווקא להבנת החיים בכ"ז בניסן שלנו. אנחנו נבין את זה עוד מעט, לעזרת השם. אבל לפני כן, רק הערה אחת. בלי להבין עוד את קדושים תהיו, מה פירוש המושג בדיוק קדושים תהיו, הפסוק מעיד כאן על ציווי מאוד מסובך. נחזור עליו רגע. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. לא הבנתי. אתם צריכים להיות קדושים כי אני קדוש. זה רק סיבה ללמה זה קשה ובלתי אפשרי. כלומר, מה פירוש קדושים תהיו כי קדוש? אני מבין שקדוש זה נבדל, מופרש. הרי את מקודשת, מופרשת, מובדלת. אנחנו אסורים על כל העולם עכשיו. להקדיש משהו ליעד, להקדיש את עצמי לעניין. אז מה זה קדושים תהיו כי קדוש אני? מה ההשוואה? אגב, הפתיחה של הכל, אליה התכוונו חז"ל במדרש, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, ולזה אמרו רבותינו במה שפתחנו במדרש, פרשה זו נאמרה בהקל, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. נחזור אגב ונזכיר את המושג פרשה זו נאמרה בהקל, יש לא מבין אותו בשטחיות, בהקל אין פירושו שהיה הרבה רייטינג. והקהל זה משמעותי מאוד, צריך להבין את המשפט. התורה כולה לא נאמרה בהקהל. איך מסירת התורה נעשה? משה מוסר לאהרון, והוא מוסר לאלעזר ואיתמר, ואלה מוסרים לשבעים הזקנים, נכון? והם מוסרים לכולם, כך שבעצם כל אחד מקבל את זה בדרגתו, ברמתו. פרשה שנאמרה בהקהל אומרת שחרגנו מהכלל הזה ולא היה סדר. לשון אחר, אלעזר ואיתמר ואהרון הכהן קיבלו את מצוות קדושים תהיו יחד עם השפחה האחרונה שראתה על הים את מה שלא ראה יחזקאל הנביא. זה המושג של פרשה זו נאמרה בהקהל. דבר אל כל הדת בני ישראל, זאת אומרת, אין לך רשות לומר את זה עכשיו לאהרון לבד. זה דבר מדהים. עכשיו תחשבו, דווקא את קדושים תהיו. אם היו אומרים לי קדושים תהיו, הייתי אומר, זה ודאי נאמר לפי דרגו. מה הדמיון בין הקדושים תהיו של אהרון הכהן וזאת יבוא אהרון? קראנו השבת. לדמיון שלי בקדושים תהיו, מה הקשר בכלל? יש פה פרשנויות רבות. אני אספק רק באחת מהן, שהיא איננה קשורה להמשך הדברים, אבל היא מנסה להסביר איך זה קשור לכי קדוש אני השם אלוקיכם. נזכיר אותה כי היא מאוד מאוד עקרונית. פעם אני חושב שהזכרנו את הדברים. בעל המאור ושמש, האדמור בעל המאור ושמש, מביא כאן מדרש שכתוב בו כך, מדרש פליאה. ואמרת עליהם קדושים תהיו, יכול כמוני, כך אומר המדרש, קדושים תהיו יכול כמוני הקדוש ברוך הוא, תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. שואלים כל פרשני המדרש, אז מה כתוב? הבנו את הבעיה, כנראה המדרש לא הבין איך יכול להיות קדושים תהיו כי קדוש אני כהסבר, אז הוא אמר, קדושים תהיו, אבל זה קדושה אחרת לגמרי, אז מה זה כי קדוש אני? אומר המאור בשמש, פילי פלאות, כי קדוש אני השם אלוקיכם זה בכלל לא הסבר לקדושים תהיו. זה לא הסיבה ללמה קדושים תהיו. הסיבה ללמה דבר אל כל הדת בני ישראל. דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. ואם אתה שואל אותי למה את המצווה הזאת להגיד בהקהל לכל הדת בני ישראל? כי קדוש אני השם אלוקיכם. מה ההסבר? אומר המאור בשמש כך. ישנן שתי דרכים בעבודה. כן, ישנן שתי דרכים בעבודת הקדושה. יש דרך אחת בעבודת הקדושה של התבודדות. אני מתבודד. אני מתנתק מהכלל. אומר המאור בשמש, התבודדות היא דבר בעל ערך גדול מאוד. ויש לה זמנים חשובים, יש לה ערך בפני עצמו בפעמים מסוימות. היא לעולם לא מביאה אל הקדושה של קדושים תהיו. היא יכולה להוביל אל ההינצלות מחטא, אל הזהירות, אל פרישות מסוימת מעבירה, גוף. הקדושה שעליה אני מדבר ומצווה אתכם, יכולה להופיע רק בכלל ישראל ביחד. כשלא מופיעה המציאות החברתית, תוכל להופיע מציאות של קדושה של דתות אחרות להבדיל אלף אלפי הבדלות. לא תוכל להופיע מציאות של קדושה. לא יכול להיות קידושים בלי שאדם עובר חוויה של קידושים. לא יכולה להיות קדושה, ככל שהמעגלים החברתיים מתרחבים, כך יכולת הקדושה מתרחבת. אומר המאור בשמש, דבר אל כל הדת בני ישראל. ואמרת עליהם כולם ביחד, רק שאתם ביחד קדושים תהיו. אם אתם אומרים, אבל אני רוצה לבד, אז תדעו לכם, לבד קדוש רק אני, השם אלוקים, אמר אור השמש. כי קדוש קדושה בודדת, כיחיד, זה העסק שלי. אתם, זה לא יכול להיות אחרת, כהן גדול לא יכול להגיע לקדושה בלי לעשות בכל ענייני המלך גם כן. החיבור הזה, הוא ייצור את המושג של קדושה. אמר אור השמש הוא נפלא, אבל הוא גם מברר לנו מושג חדש, והוא מנסה לענות על הכי קדוש אני השם אלוקיכם, אבל זה לא הפשט. זה לא יעזור, זה יפה מאוד, אבל זה לא הפשט של הפסוק. אז לפי הפשט, מה זה כי קדוש אני השם אלוקיכם? מה זאת ההתניה הזאת, קדושים תהיו כי קדוש אני? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מקיים את כל המצוות, שהוא שומר שבת, יש כל מיני תיאורים, אז ראינו זכור את יום השבת כי אני שומר. יש עיקרון כללי, מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, אבל מה התליה הזאת במצוות קדושים תהיו לכי קדוש אני? אנחנו נגיע לזה לאט לאט, אבל אחרי בירור המושג קדושים תהיו. וזה נחזור בעזרת השם להקהל ולרוב גופי תורה ואולי לעשרת הדיברות, אבל בוא נראה את הכל. ואני מבקש ללמוד את הסיווי הקצר הזה בין שתי המילים קדושים תהיו, דווקא על פי הרמב"ן, רמב"ן די ידוע. אבל אני רוצה לראות אותו בפנים, כי לעניות דעתי מילת הקוד של הדברים נמצאת בסוף דברי הרמב"ן, נמצאת לפנינו ככה בכותרת העמוד דביקות. והזיהוי בין קדושה לדביקות. אני רוצה לנסות לברר אותו בהמשך, אבל אני אלך לאט עם הרמב"ן. הרמב"ן פותח כדרכו בפעמים רבות בציטוט דברי רש"י, והפעם באי הסכמה עם רש"י. אל כל עדת בני ישראל, מתחיל הרמב"ן, כבר אמרו רבותינו שהפרשה הזו נאמרה בהקל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה, וזה טעם אל כל עדת בני ישראל. תפילה זו. קדושים תהיו. מתחיל הרמב"ן, הוא מצטט את רש"י. הבו פרושים מן האריות ומן האווירה. שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. לשון רש"י. על פי רש"י, קדושים תהיו מופיע כפסוק, שכדי להבין אותו, צריך להבין אותו כרקע, כסיכום לכל מה שהיה לפני. הפרק האחרון של פרשת אחרי מות, הפרק שקראנו בשבת האחרונה, והפרק שאנחנו קוראים במנחה של יום הכיפורים, את החלק הראשון של אחרי מות קוראים בשחרית, עבודת הכהן הגדול, והחלק האחרון הוא פרשת האריות. אז הפרק הזה עוסק בענייני הערווה. אגב, באמצע פתאום, באופן לא מובן, מתגלגל שם עניין המולך. זרחה לא תיתן למולך. צריך להבין את הקשר גם בפרשת קדושים, פתאום מתגלגל עניין המולך. באמצע אולי נוכל גם את זה לברר. בכל אופן, אם תשימו לב, מיד אחרי מצוות קדושים תהיו, הדבר הראשון שיש זה הקשר בין בן לאבי ואימו, איש אימו ואביו תיראו. עוד מעניין, כל הקשר הזה של משפחה, והמולך שמופיע שם באמצע עם הערווה, זו סוגיה שאני לא נכנס אליה עכשיו. אני חוזר, פרשת אחרי מות בחלק השני עוסקת באריות, אומר רש"י, מה פירוש קדושים תהיו? כל מה שאני אמרתי לכם מקודם... אם אתם תצליחו לקיים את זה, אז אתם תגיעו למדרגת קדושים תהיו. זה לא ציווי. זאת לא מצווה תהיו קדושים. זאת תוצאה של מה שיקרה אם אתה תעבור את כל מה שעברתי עד עכשיו. נראה את זה ברש"י. עוד פעם, הוא מצטט את חז"ל, הוא סומך על עצמו על חז"ל פה. הבו פרושים מן האריות ומן האווירה. שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. לשון רש"י. יפה. הרמב"ן לעומתו חולק על רש"י, והוא גם חי לפי גרסה אחרת בחז"ל. בוא נראה. אבל בתורת כהנים במקור במחילתא ראיתי, סתם פרושים תהיו. לא פרושים מן האריות. אלא קדושים תהיו שווה פרושים תהיו. ומה פירוש? וכן שנו שם במקום אחר והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני. זה מופיע בפרשת שמיני לגבי מאכלות אסורות. דברים שמותר ואסור לאכול חיות. כשם שאני קדוש, כך אתם תהיו קדושים. כשם שאני פרוש, כך אתם תהיו פרושים. סימן שקדושים שווה פרושים, לאו דווקא לגבי ערווה. אז הזיהוי שרשי אמר שקדושה שווה פרישות מן העריות, לא מחייב. ואני מבין את מה שחזר אמרו, קדושים תהיו, פרושים תהיו, מהרבה דברים. אוקיי, אבל מה התוצאה של מה שאתה טוען הרמב"ן עכשיו? עכשיו העיקר. ולפי דעתי אין הפרישות הזאת לפרוש מן העריות כדברי הרב. אני מוסיף בלבד. או בכלל בעצם, אין הפרישות לפרוש מן העריות. העריות דהיינו אלה שאסורות עליי בתור ערווה. ערוות אשת אביך, ערוות אמך, ערוות אביך, כל העריות המוזכרים בתור עריות אסורות. אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד שבעליה נקראו פרושים. מה זה כן? לא פרישה מן הערווה. מה זה כן? והעניין. כי התורה, אני כבר מקדים ואומר, לפי הרמב"ן, קדושים תהיו פירושו מצווה. זאת מצווה כללית שלא נאמרה עד עכשיו. ומיד נדבר עליה. והעניין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים. אבל היא לא הזהירה בעריות מפני שהיא רצתה להגיד שכל מה שקשור לחיי מין בעולם הוא שלילי. בדיוק הפוך. היא הזהירה בעריות כי היא רצתה להגיד שזה אסור. אבל היא הזהירה באיש ואשתו. היא הזהירה במאכלים אסורים. אבל היא לא אסרה עלינו בשר ויין. היא אסרה עלינו במצבים מסוימים בשר כזה או יין כזה. אם כן, ממשיך הרמב"ן, אם היא תירה את הביאה באיש ואשתו ואת אכילת הבשר והיין. אז מי שלמד את ספר ויקרא עד עכשיו, מאמצע פרשת שמיני, אחרי שעסקנו בכהנים, מסכם ואומר, איזה אכילות אסורות אסור לי, ראיתי את זה ואת זה ואת זה ואת הסימנים האלה וכו'. אחרי זה הוא למד תזריע מצורע, אז הוא יודע טומאה וטהרה ונגעים גמר. אחרי זה הוא למד פרשת אחרי מות, אז הוא יודע את ענייני העריות והמשפחה, גמר. אבל הוא יכול להגיע למסקנה הבאה. החוק אומר לי, איזה דברים אסורים. כל השאר מותר. והמחוקק לא מתערב במה שאני עושה שם. כי זה מותר. בא הרמב"ן ואומר, אם כן נמצא בעל התאווה מקום להיות שצוף בזימת אשתו או נשיו הרבות. מותר, הביאה ואיש ואשתו מותרת. איפה כתוב שגם במותר לך אתה צריך להיות קדוש? ולהיות בסובעי יין. מותר לשתות יין, אבל אסור להיות זולל וסובע. איפה זה כתוב? שום מקום התורה לא כתוב. כתוב איזה בשר אסור לאכול, אבל לא כתוב איך לאכול את הבשר המותר. גם אי אפשר לכתוב איך לאכול את הבשר המותר. כי אין את גבול. ולהיות בסובעי יין וזוללי בשר למה? ידבר כרצונו בכל הנבלות? איך אפשר להגביל אותך ולהגיד לך את המילה הזאת מותר, את המילה הזאת אסור, את זה אפשר, את זה אי אפשר? שלא הוזכר איסור זה בתורה. הוזכר לא תלך רכיל בפרשה שלנו. הוזכר לשון הרע כך, הוזכר, אבל סתם, איסור נבלות? איפה? והנה יהיה ההגדרה של הרמב"ן הקלאסי, והנה יהיה נבל ברשות התורה. אני רוצה לטעון שלפי הרמב"ן נבל ברשות התורה זה לא נבל ברשות התורה כמו שתמיד מסבירים, אלא זה נבל שאת הרשות שהוא בונה של הנבלות שלו הוא מקבל מהתורה. זה נבל מסוכן. זה נבל עם תעודות. כי הוא כל פעם כשאתה אומר לו אבל, הוא אומר אסור, 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 אסור. זה הכל מסודר. נבל עם רשות מיוחדת. יש לו שטח מוניציפלי למדינות שלו. והרמב"ן ממשיך. לפיכך בא כתוב אחרי שפירט האיסורים שאסר אותם לגמרי, עריות אסורים לעולם. איך ברכת הקידושין והנישואין מתחילה? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות. שום דבר לא ישנה את האיסור הזה. ראי זה ואסר לנו את הארוסות. עד מתי? עד שהוא יסיר לנו אותם על ידי חופה וקידושין. אז יש דברים שהם אסורים לגמרי. עליהם לא נאמרה בכלל מצוות קדושים תהיו בניגוד לרש"י. על מה נאמר קדושים תהיו? על מה שמותר לגמרי. עכשיו אני מבקש ממכם קדושים תהיו. וציווה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות. מן המותרות שנהיה פרושים. איך? ימעט במשגל, כי עניין שאמרו שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצווה ממנו. ויקדש עצמו מן היין במיעוטו. כפי שקרא הכתוב הנזיר קדוש. איך אתה יודע אבל את האווירה? הנה רוח ההלכה, רוח התורה. מה רוצה התורה? ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה בנוח ובלוט. אבל נוח ולוט זה לא מופיע בתרי"ג מצוות. כן, אבל זאת האווירה שהתורה רוצה ממך. וכן יפריש עצמו מן הטומאה. למדתי פרשת הזריע מצורה, אני יודע בדיוק. כן, אבל אתה לא יודע. אף על פי שלא הוזהרנו ממנה בתורה, יש טומאות מסוימות שלא הוזהרנו, אבל תפריש את עצמך, כי אתה יודע שזה יגלגל אותך למשהו אחר. תדע כמה, תדע איך. לא יותר מדי תפריש. תבין את מגמת התורה, התורה רוצה אישות. התורה רוצה שמחה בבשר ושמחה ביין. אבל תהיה קדוש. כי קדוש אני. אני לא יכול לצמצם לך, אני לא יכול להגדיר לך את מרחב התמרון המותר בקדושים תהיו. כי קדוש אני. עוד לא הבנתי את הכי קדוש אני, אבל את זה הקדושים תהיו של הרמב״ם. נמשיך את זה רגע. באילו אני קופץ לפסקה הבאה. הוא מדבר באמצע על האכילה הגסה, על הדיבור הנמאס. הוא מביא כמה דוגמאות. באילו וכיוצא בהם. באה המצווה הזאת הכללית, הנה ביטוי של הרמב״ן, בניגוד לדברי רש"י. זאת מצווה כללית. זאת לא מצווה פרטית, פרטית אין הכוונה היא ספציפית לגבי משהו. פרטית זה משהו מוגבל שמתחיל פה ונגמר פה. פרט. כללית זה מקיף אותך כל חייך. אין שנייה בלי קדושים תהיו. במותר לך. ואילו בחיוצא בהן באה המצווה הזאת הכללית אחרי שפירט כל העבירות שהן אסורות לגמרי עד שייכנס בכלל זאת הצוואה. תראו איזה יופי עכשיו הרמב"ן, הרמב"ם אומר את אותו דבר במקומות אחרים. עד שייכנס בכלל זאת הצוואה, למשל הנקיות בידיו וגופו. להיות תקין, להיות אסתטי. הוא מביא את הפסוקים והתקדישתם והייתם קדושים, מים ראשונים, מים אחרונים וכו' וכו' וכו'. אני מדלג כמעט לסוף אותה פסקה. כי אף על פי שאלו מצוות מדבריהם, זה כבוד הרבנן. עיקר הכתוב וכיוצא בזה יזהיר. האווירה באה מהתורה עצמה, מהתורה שנכתב. שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני האדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים. וזה דרך התורה לפרוט ולכלול וכיוצא בזה. לפרוט ולכלול. אתן לך איקס פרטיים. אתה תלמד מהם את המהלך, אתה תלמד את העיקרון. כי אחרי הזרת פרטי הדינים בכל מסע ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב, לא תגזול, לא תונו, שאר ההזרות, אמר בכלל, ועשית הישר והטוב. בשביל מה? אם אתה תסביר, אומר הרמב"ן, ועשית הישר והטוב, מה זה הישר? כמו שהרבה פעמים אנחנו אומרים, הישר זה התורה. אז מה זה הישר, לא תגזול, לא תגנוב וכו'? חס וחלילה. כי אז בשביל מה כתוב עשית הישר והטוב? באנו להגיד לך, אתה יכול לא לגזול ולא לגנוב וכו', ובאהבה גזל להרוס עולם שלו. ולהיות נבל ברשות התורה. אמר בכלל ועשית, תשמעו את הביטוי שלו, זה רמב"ן אדיר. בכלל ועשית הישר והטוב, רואים כמה מילים, הרי הרמב"ן הוא בראש ובראשונה פרשן חדשן בהלכה. שיכניס בעשה היושר וההשוויה וכל לפני משורת הדין לרצון חבריו. ותדייק לו. תכניס לקטגוריה של מצוות עשה את הלהיות לפני משורת הדין. ועשית, תן לישר ולטוב בעיני אלוקים ובעיני אדם, מדרגה של ועשית. לא קשה לך לקיים ועשית, זכור את יום השבת לקדשו על היין, אתה תשאל כמה זה יין, איקס רביעית, איקס סמק, הנה, קיימת. תן גם לישר ולטוב הכללי את מדרגת ועשית. זה לא יישאר פרקה. כאשר הפרש בהגיעי למקומו על ועשית הישר והטוב, שם הוא מעריך בזה הרבה. הוא מסיים. אז מה זה כי קדוש אני השם אלוקיכם? וטעם הכתוב שאמר כי קדוש אני השם אלוקיכם, לומר שאנחנו נזכה לדבקה בו, בהיותנו קדושים. אתה רוצה להבין מהי מדרגת קדושים תהיו, היא מוציאה אותך ממדרגת מקיים חוק למדרגת דבק. לא הבנתי את המושג, אבל זה המושג שהרמב"ן קבע בהגדרת קדושים תהיו. שנזכה לדבקה בו, זה ציווי לדבקה בו. איך מגיעים לדבקה בו? בהיותנו קדושים. ומה זה קדושים? קדש עצמך במותר לך. למה זה מתאר דביקות? עוד רגע. אבל זה המשמעות של כי קדוש אני השם אלוקיכם. לא מבין עוד מה כתוב בדיוק. איך זה מסביר את זה? אני רוצה להבין שכי קדוש אני השם אלוקיכם פירושו אני אהיה מובדל לכם ואתם מובדלים לי. אגב, פרשת קדושים מסתיימת וויהייתם לי קדושים ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי קדושים כי קדוש אני השם. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי קדושים כי קדוש אני. אומר שם רשי, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אם אתם מקדשים לי, אתם שלי. אם לאו, אתם של נבוכדנצר וחבריו. יש פה משהו שהוא קצת קידושי. יש פה שני צדדים. צריך להבין את זה לעומק. הרמב"ן רומז לזה במושג הזה של דבקה, ועוד לא הבנו אותו. הוא רק רומז משהו ואומר, והנה זה כעניין הדיבור הראשון בעשרת הדיברות. אז אמרנו כבר שאני השם אלוקיכם זה במקביל לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל למה הוא מתכוון? זה כעניין הדיבור הראשון. מה? אני אגיע מיד לרמב"ן מתוך הקוד הזה של הדביקות, אבל אולי לפני שממשיכים בהבנה של המושג הזה, במאמר מיוחד מאוד שכותב האדמו"ר החלוץ, מי שהיה אחיו זין וניסן אנחנו, מי שהיה אחיו של האש קודש, השם ייקום דמו, האדמור האש קודש, אנחנו נצטטים אותו הרבה הרבה פעמים, שאמר את תורותיו בגטו בוורשה ועלה בלהבות אחר כך בדן קלובלין. אחיו מגיע לארץ לפני כן, יש אולי מישהו זוכרים אותו פה, חי בכפר פינס, ו... הוא האח המוזכר על ידי האש קודש, כמי שבטח שורד, ועם ישראל ימשיך איתו. והאח הזה כותב על דברי הרמב"ן האלה, בתוך מאמר ארוך מאוד שהוא כותב, שלא ניכנס אליו עכשיו בכלל, הוא כותב כמה שורות נפלאות במקור 4. המאמר באריכותו מופיע בכמה מקומות וחוברות שאני לא בטוח שקל להגיע אליהן, אבל הוא מופיע ב... סיפה של נחמה עליה, שלום, של נחמה ליבוביץ' על ויקרא. לדעת הרמב"ן כותב, ובישעיהו שפירא, זכר צדיק לברכה, לדעת הרמב"ן בפירושו על התורה בפרשת קדושים, אין כל העזרות שבתורה מבטיחות שהאדם הישראלי יחיה באמת ברוח התורה. תליק לא אותו משפט. אני יכול לתת לך תרייג מצוות, זה לא מבטיח לי שום דבר. יכול אדם להיות נבל ברשות התורה. הוא במאמר שלו מדבר על חברה שיכולה להיות נבלה ברשות התורה. הוא מדבר שם בעיקר, זה מעניין מאוד בימים של היום, הוא מדבר שם על צורת שלטון כלכלי. זה מאמר כלכלי נטו. הוא מדבר שם על שיתוף ושוויון מאמר מאוד מעניין. יכול אדם להיות שקוע, אבל כאן אני לקחתי בכוונה את הפסקה שעוסקת בפרט. יכול אדם להיות שקוע בתאווה, שקוע בתאווה, בדברים המותרים לו. והוא לא פחות שקוע בתאווה ממישהו אחר. להיות זולל וסובב במאכלות המותרים, ולמצוא היתרים לעשוק את רעהו מבלי לעבור על איסור מפורש. פה הוא רומז למגמה הכלכלית חברתית שלו בעולם. משום כך באה האזהרה קדושים תהיו לומר שאין לעמוד רק על הדין בלבד, כי אם כלשונו של הרמב״ם להיות רודף אחר כוונת התורה. מהי כוונת המחוקק? או כדברי חז"ל, קדש עצמך ומותר לך. מי שרוצה לקיים את התורה בשלמות, אי אפשר לו להסתפק בשמירת הדינים המפורשים, כי אם עליו גם להתעמק במטרה הנשגבה הצפונה בדינים אלה. להשתדל למלות את המטרה הזאת. עליו לחשוב לא רק על, לא, במטרה, אין הכוונה היא בטעמי המצוות, שלא נבלבל פה את העניין בכלל. זה לא דרישה בטעמי מצוות. זה הבנת המגמה. מה התורה רוצה ממני כאדם? עליו לחשוב לא רק על מה שישר וטוב בעיניו, כי אם על הישר והטוב בעיני השם. לכאורה גם העזרה ועשית הישר והטוב בעיני השם, שמוסיפה התורה מלבד כל הדינים היא מיותרת, כי הרי כל הדינים מכוונים למטרה זו, להראות לאדם את הדרך הישרה. אולם באמת ישנם כמה דברים שמצד הדין הם מותרים, ונאסרו רק מצד ועשית הישר והטוב בעיני השם. אני מדלג על הדוגמה שהוא מביא פה בסוגריים, ועובר אל סוף הסוגריים. כי היהדות אינה מסתפקת בהגבלת המעשה הרע, כאן משפט מאוד יסודי, כי היהדות אינה מסתפקת בהגבלת המעשה הרע שבפועל בלבד, כי אם היא שואפת לעקור גם את הרע שבכוח משורשו מתוך נפש האדם. אילו הייתה היהדות חוק חברתי, שקובע לא תלך רכיל בעמך כדי לא להזיק לחברך בהתקבלותו לעבודה, כי אז זה לא היה נכון למשפט הזה. אבל על פי ההלכה, לא תלך רכיל בעמך, זה גם אם אתה לא מזיק לאף אחד. מי שאתה מזיק לו כשאתה הולך עליו רכיל, זה קודם כל, אתה. כי אתה הלכת רכיל. איך אומרים אדמו"רים? לא תלך רכיל בעמך, מה בא להוסיף פה בעמך? כל העם סובל כשאחד מתעסק. זה בעמך. לא תלך רכיל בעמך. התורה לא באה להגיד, אני רוצה להציל את הנגזל מן הגוזל בלבד. עדיי גם כן. איך מצילים את הגנב? איך משלמים לו כסף? התורה עוסקת בשאלה הרבה יותר ראשונית וקשה. איך להציל את העושק מידי עצמו? איך להציל לא רק את העשוק מעושקו, אלא גם את העושק מעצמו, לא רק את הגנב, את הנגנב מהגנב, אלא גם את ה... איך הוא קורא לזה פה בסוף? כי אם היא שואפת לעקור גם את הרע שבכוח משורשו מתוך נפש האדם. איך היא עושה את זה? משום כך ישנן עזרות מיוחדות לדברים שבלב. תראו בפרשה יש כל כך הרבה פעמים, ויראת מאלוהיך, אני השם. דברים המסורים ללב, שהם שורשים לכמה פשעים. אין התורה מסתפקת בלא תגזול. זה מקביל להרבה חוקים. כי אם היא גם דורשת לא תחמוד, לא תחמוד בלבבך. אבן עזרא אומר שלא תחמוד זה הדיבר העשירי בעשרת הדיבור. אגב, המקביל לו בפרשת קדושים זה ואהבת לרעך כמוך. לא תחמוד הדיבר העשירי, אבן עזרא אומר, הכל זה פשוט הדרכות בדרך לשם. שיהיה לך אנוכי השם וזכור את יום השבת, ולא תרצח ולא תנאף, בסוף תגיע למדרגה שגם בלב לא תחמוד. זה לא רק עוד ציווי, זה מדורג. כי אם דורשת גם לא תחמוד, מי שעומד על הלא תגזול בלבד, מסיים רבי ישעיהו שפירא, ימצא לו אפשרות של אבק גזל ברשות התורה. לזה קראתי ברמב"ן, נבל ברשות התורה. התורה תלמד אותו איך למצוא את האבק גזל. הוא יכול להגיע מהחוכמות שלו בתורה לאבק גזל. זה נפלא מאוד, עוד לא הבנתי איך זה כי קדוש אני השם אלוקיכם, ולמה זאת ההגדרה לדביקות. אני רוצה להיצמד לדברי הרמב"ן האלה ולהבין את מושג הדביקות. ממנו אגיע למושג הקדושה ולמה שפתחנו בו, לדמיון להבדיל בין החיים לחיים, בין מושג קדושת החיים לקדושים אשר בארץ הם. אני רוצה לטעון קדושה שווה דביקות, אבל אני אלך עם זה לאט. מושג הדביקות הופיע שלוש פעמים בכלל, מופיע הרבה פעמים המושג להידבק, אבל בשלושה הקשרים בתורה. בפעם הראשונה הוא מופיע כבר בתחילת התורה בספר בראשית. שם הוא מופיע לגבי הקשר בין איש לאשתו. הפסוק הוא על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מה זה? סתם ביטוי יפה? הפסוקים הקודמים לזה מסבירים את ה... אם כתוב על כן, זאת אומרת בעקבות מה שכתוב לפני כן. על כן, על מה? אז הנה הפסוקים שלפני. אני רוצה הפעם לראות את המכלול של הדביקויות. עסקנו בפרשת בריאת האיש והאישה, אבל לפעם אני רוצה לראות אותה בהקשר כולו. מקור 5. ויאמר השם אלוקים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כבר אמרנו, מי שמבין את הפסוק כאילו כתוב בו, ויאמר השם אלוקים לא טוב לאדם להיות לבדו. אעשה לו עזר כנגדו, נורא מסובך לבד, כדאי שיעזרו לך, בפירוש השוביניסטי המקובל, הוציא את הפסוק מתוכנו. כי לא כתוב הפסוק לא טוב לאדם להיות לבדו. כתוב הפסוק לא טוב, אובייקטיבי, היות האדם לבדו. לא טוב לאלוקים, לא טוב לבריאה. לא טוב. שהאדם יישאר לבדו. מה אני אעשה? אעשה לו עזר כנגדו. עוד מעט יסופר איך מוציאים את הצלע, הסיפור הידוע, נכון? ומהצלע... איך מוציאים את הצלע, ומזה בונה השם אלוקים את הצלע לאישה ויביאה אל האדם. אבל כדי להגיע לשם, בוא נראה את ההקשר כולו. לא טוב היות האדם לבדו, עדיין כנראה האדם הוא איש ואישה ביחד. למה זה כל כך לבד? הם שניהם ביחד, זה מצוין. הוא לא לבד. שניהם ביחד. אעשה לו עזר כנגדו. עכשיו לפסוקים הבאים. הייתי מצפה שעכשיו יעברו למה? בוא תתאר איך עושים את העזר כנגדו, נכון? לא יפה לשם אלוקים תרבה מעל האדם. נכון ככה היה צריך להיות? מוזר, אבל זה לא מה שכתוב עכשיו. היצר השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויבל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. לא לגמרי נראה קשור. זה מאוד יפה שהשם אלוקים עכשיו יוצר את כל החיות ועופות השמיים, אבל אנחנו עכשיו דיברנו על בעיה אחרת לגמרי, שהאדם לבד. אז מה מתארים עכשיו את העבודה שהוא נמצא? הוא הולך לעבוד במה ולקרוא לו שמות לכל הבא. מצוין, מה זה קשור? ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ממש לא מובן עכשיו. קוראים שמות לכל עוף השמיים ולכל חיית השדה, נון ב, הוא עדיין מחפש שידוך. זה נחמד מאוד, אבל זה ממש לא מובן. אגב, למה כל כך לא טוב להיות האדם לבדו? אם שניהם ביחד, אז זה באמת לא לבדו. למה זה לבדו? הוא תמיד חוזר בזמן, אף פעם לא... נמצאים יחד, כלומר, באמת לא, ואין מה לפחד, עזר כנגדו אפשר לברוח באמצע. הוא מצוין, לא. אחור וקדם, האיש והאישה, כך חזן תארים, נמצאים ביחד כבריאה אחת, מה לבדו? ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. האדם זה אותם, האדם זה שניהם ביחד, אותו ואותם זה יחד. אמרנו את זה הרבה פעמים, נו, אז למה זה לא טוב? נסה להבין. ואיך זה קשור לכל החיות ולעופות השמיים? ולאדם לא מצא עזר כנגדו, והנה חוזרים לעניין, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתן. הפעם הערכנו בפסוקים, הפעם בקיצור גדול, כי אני רוצה להגיע רק למילה של בדיקות. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם, זה פילי פלאות, יש ויברא ויש וייצר ויש ויהי, אין ויבן. אין בבריאה שום דבר, לא השמש ולא הירח ולא כל השמיים ולא כל העולם ולא כל הגלובוס. אין ואין. בונים אדם. לא בניינים, לא עולמות. בונים אדם. ויבן השם אלוקים. הוא לקח אבנל והתחיל לבנות. ולכן הוא בנוי אחרת לגמרי. חזל עומדים ויבן השם אלוקים מכאן שבינה יתירה ניתנה באישה. ויבן השם אלוקים. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. אז מגיע פסוק שכשהוא בא לעצמו הוא מאוד יפה, אבל כשהוא בא בהקשר הכללי הוא מאוד מאוד לא נעים. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לו ככה זאת. נשמע אחד שבסוף כל השידוכים שלו אומר, או, הנה מצאתי, איזה רוגע. מה זאת הפעם והבדודה של חווה זה לא יסתדר לך? הבדודה השנייה לא יסתדר, על מי אתה מדבר? מה זאת הפעם עצם, מה קרה? זאת הפעם עצם מהשמיים, לזאת יקרא אישה שלוש פעמים, כי מאיש לו ככה, הבנו? עוד פעם, שלוש פעמים, זאת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר, בזאת. זאת. זאת זו מילה שמופיעה בפעמים מאוד מיוחדות, זאת חנוכת המזבח. בזאת אני בוטח. נגיע לזאת הזה עוד מעט. הפסוק החשוב לא מופיע פה בצדון. הפסוק החשוב הוא הפסוק הבא. ההפתעות תמיד לא מופיעות. הפסוק החשוב הוא, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה כי מאיש לו ככה זאת. על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. לא הבנתי. האדם עזב את אבי ואת אמו ודבק באשתו, הוא לא עבר את החוויה הזאת אף פעם. בכלל לא מבין מה הקשר. לא אדם עבר את הצרה הזאת של לעזוב את אבי ואת אמו, ולא חווה הייתה צריכה להסתדר עם החותן והחותונת. הכל היה בסדר. על מה מדובר פה? איך נכנסו בהם את האחיות והעופות? מה הולך פה בכל הפסוקים? פסוקים כל כך פשוטים, אנחנו מהגן אומרים אותם בעל פה, אבל מה כתוב? בוא נחזור שנייה לפסוק השני. ויאמר השם אלוקים, אני חוזר להתחלה, לא טוב להיות האדם לבדו. מה זה לבדו? שם זכר ונקבה יחד. לבדו זה יחידה אחת. שזה לא זכר מול נקבה ונקבה מול זכר. אעשה לו את העזר, לא יחד, אלא כנגדו, מולו. כנגד זה נימון. זה נכון שכנגד זה גם נגד. וזה עמוק מאוד. כי אדם צריך למצוא את עצמו גם בניגודים שלו. ואחרת הוא לא מוצא את זה. ויצר השם אלוהים מן האדמה. עכשיו אני אגיד לכם למה זה מופיע. כי השם אלוקים יצר מן האדמה לא רק את חיית השדה ואת עוף השמיים, הוא יצר מן האדמה גם את האדם, אבל את האדם הוא יצר כמו שכולנו זוכרים לא רק מן האדם. את עוף השדה ואת חיית השדה ואת עוף השמיים, הוא יצר רק מן האדמה. את האדם, הוא יצר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. מה זה עשה? הדבר הפשוט הבא. זכר ונקבה יש בכל בעלי החיים. בכל עופות השמיים. אני חושב שגם בכל הצמחים. יש בכל סדרות הטבע באיזושהי צורה ברמה מסוימת זכר ונקבה. זה לא חידוש של אדם. ההפך. כל החיות הם תופרים של אדמה. יש סוס ממין זכר, יש סוס ממין נקבה. באופן טבעי יש רצון להתחבר מינית. הרצון הזה הוא פיזי, רצוני, נפשי, אבל הוא מכני. הוא לא ממשיך אחרי ההתקשרות המינית. הוא לא נועד לזה. גם בסיפורים הכי מרגשים על הדולפינים והחתולים והכלבים ביחד, אף פעם לא יושב סבא וסבתא סוס וסוסה עם הנכדים ומסתכלים באלבום. גם בסיפור. בדרך כלל, אחרי הפעולה, אין צורך במה שהוא נוסף. כי כששני יצורים אדמתיים נפגשים, הם נפגשים על מנת לייצר דבר שלישי. כמו שאוכלים, כמו ששותים, ולכן הם נבראים למינם. זאת אגב הסיבה שיש להם פלוס מאוד גדול על האדם, שכדאי לדבר עליו אמיתי. הסוס מחפש רק את הסוסה. סוס אף פעם לא מחפש חתול. אלא אם כן האדם המשוכלל רוצה לראות איך התרכובת הזאת נראה. הוא יכול להרכיב בקוף הכל. הוא חזק בזה. אז לפעמים הוא מרכיב בקף וזה יוצא מצוין, ולפעמים בקוף וזה יוצא מצוין. והאדם צריך להתמודד מוסרית עם היכולות הבלתי סופיות שלו, שהן הרבה מאוד פעמים בלתי מוגבלות. זה בלתי אנושיות. זה לא נובע מזה שהאדם הוא חכם. זה נובע מזה שהמיניות אצל האדם שונה לגמרי מהמיניות אצל הבהמה. לכן הוא אף פעם לא הסתפק. לא רק מפני שהוא מינית שונה, אלא מפני שבעומק הוא זקוק לקשר אחר לגמרי בנוסף לקשר הטכני. הוא זקוק לדביקות. כי יש לו נשמת חיים מן השמיים. הנשמת חיים הזאת מן השמיים מבקשת משהו שונה לגמרי. החלק המכני קיים. הוא לא רק לא מגונה, הוא לא רק לא שלילי. הוא חיובי, הוא מצווה, הוא טוב, הוא יפה, הוא הכל. אבל הוא יכול להפריע לך לבטא את החלק הדביקותי. אין דבר שיוביל אותך ליותר דביקות מהקישור הפיזי הזה, המיני הזה. ואין דבר שיכול להוביל אותך ליותר כיעור בדיוק מאותה פעולה. האדם רואה את כל חיות השדה ואת כל עוף השמיים. והוא קורא שמות לכל החיות. הוא מכיר את שמותיהם, הוא מכיר את המשמעות של כולם. הוא עובר את כולם, 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 ורואה כל אחד מצא את חיבורו. והאדם לא מצא עזר כנגדו. ואז צריך סייעת הדשמי. את זה הוא כבר לא יכול לעשות. הוא יכול לייצר את כל מפעלי ההייטק וכל השלמות וכל תרכובות החיות וכל הכל. אבל את השידוך שלו, את הזיווג, את העזר כנגדו, זה עולה גם עושים. ואז מסדר הקודש ברוך הוא שהוא רבים. ויפל השם אלוקים תרדימה על האדם. תרדימה רק אז מגיע יחזקאל לדביקות הגדולה שלו. הוא ישן. וכשהוא קם הוא רואה את האישה שנבנית מן הצלע. אז הוא קם ואומר, מצאתי את המושג שנקרא עצם מעצמי ובשר מבשרי. זאת, בניגוד לכל הבריאה כולה, יקרא אישה. כי מאיש התנוקה הזאת. על כן, לעולם יעזוב איש את אביו ואת אמו. כי כל קשר חברתי אחר איננו קשר של דבקות. קשר של אב בן, של אם בן, של ילד, אמא, כל הקשרים הנפלאים האלה הם קשרים עצומים. אבל לא של דבקות שיוצרת קשר שלישי ששייך לדבקות של נצח. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. עד שיהיו לא רוח אחת, לא נפש אחת, לא נשמה אחת, בשר אחד. תרתי בשר. בשר אחד. אנחנו יכולים לדבקות הזאת בלשון משנה. קידושים. מקודשת. קדושים. כי קדושה איננה מסמך טכני של הבנות, אלא התקשרות פנימית עם נצח, שימשיך גם אחרי ששנינו לא נהיה פה. זוג שחי על פי הכתובה, זוג חייב כתובה, אסור לחיות בלי כתובה. אבל זוג שחייו מתנהלים על פי הכתובה, זה חוזה חברתי שיכול להיות מצוין. אבל לזה ולדבקות אין שום דבר. חיים על פי החוקים. דבקות זה שאני מובדל לך ואת מובדלת לי. המילה דבקות קיימת בעוד מקום אחד בתורה עצמה. לגבי הקדוש ברוך. ודובקה בו. המקום שבא לידי ביטוי מאוד חזק זה במקור 7. עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור. כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו השם אלוהיך מקרבך. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, ואתם זה כמו זאת. בניגוד להם, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. דבקות של חיים. רגע, והפאור מה זה? הפאור זה הדבקות של העבודה הזרה שיכולה להיות. מה זה בעל פאור? בעל פאור זה שאני פואר לפניו, זה שאין שום מגבלות, שהכל חופשי עד כדי גועל. זה העבודה הזרה של בעל פאור. בעבודה זרה של פאור היו בוחנים את מידת הדבקות לאליל. כמה נאה עבודתו של זה. אנחנו לא יודעים איפה משה רבינו קבור, כי כתוב שלא ידע איש את קבורתו, נכון? לא יודעים. אבל דבר אחד אנחנו יודעים. שהוא קבור מול בעל פאור. הייחוס. זה יפה. זה ככה. יד הצדיק. לא יודעים איפה, אבל הצדיק זה באיזו שאתה מחפש, יש שם קבר של צדיק. מה, 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 מה היחוס? אתה רוצה להבין מהו התיקון לבעל פאור. זה משה אמת לתורתו. יש דבקות בהשם. יש עוד דבקות אחת. היא הדבקות במקור 6. רות דביקה בנעמי. אבל זה לא סתם דביקות בין בני אדם, נבין מיד את הדביקות. אנחנו זוכרים את הסיפור, חג השבועות. אנחנו זוכרים את הסיפור איתו. בסיפור הזה, מחלון, קריון, אלימלך, מיתים, נכון? אורפה ורות שתיהן, לא רק רות. גם אורפה, לא פחות מרות נצמדות לנעמי. זו מדרגה אדירה. ורוצות ללכת איתה. אחרי הטרגדיה המשפחתית הזאת. ותיסנה קולן ותבכינה עוד, תבכינה עוד זאת אומרת הרבה מעבר למקובל. ותשק עורפה לחמותה וערוץ דבקה בה. עכשיו נשים טוב לב, את האמת בינינו, ותשק נשמע אצלנו יותר חזק. נשיקה. ותשק עורפה לחמותה ורות דבקה בה. ותאמר, אחרי כל השכנועים, משכנעת נעמי את רות, לנסות בכל זאת ללכת עם עורפה. ותאמר, הנה אישה ויבינתך אל עמה ואל אלוהיה. ואתם לא שומעים את הכאב של נעמי, רות, תעשי לי טובה. יהיה לי מספיק קשה לבוא עכשיו לבית לחם אחרי העריקה האדירה שלנו משם. אני צריכה עוד להביא את המואביה הזאת איתי. אני אוהבת אותך אהבת נפש, אבל תני לי את שארית חיי לחיות בבית לחם. ותאמר הנה אישה ויבינתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבינתך. ותאמר רות, בוא נשים טוב לב, אל תפגעי בי. אפשר להבין אל תפגעי במובן של פגיעה. אפשר גם להבין, אל תפגעי במובן של ויפגע במקום, אל תפצירי, אל תתפללי, זה לא יעזור. אל תפגעי בי לעוזבך. מי עוזב? על כן מה? לעזוב איש את אבי ואת אמו. כל קשר נועד לעזיבה. לא קשר של דביקות. אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחריי. למה? כי אל אשר תלכי אלך. ובאשר תליני עלי, עמך עמי, ואלוהייך אלוהי. באשר תמותי אמות, ושם אקבר. הפסוקים האלה על כל מילה שבהם, הם יסוד הלכות גירות. מה הם התנאים? כל יעשה השם לי וכל יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. זה לא הגיוני. זה לא רלוונטי, באמת כבר אין לך בנים במעייך, עליהן תעגנה, עליהן תסברנה, עד אשר יגדל, לא צודק, חבל הזמן. עמך עמי, אלוהייך אלוהי, את את עצמך יכולה לעזוב? גם אני לא יכולה לעזוב אותך. איך אגב, בכלל לא, אני לא עוזבת אותך. אני העם, את לא יכולה להוציא אותי. את לא רלוונטית לעניין הזה. אנחנו אחד. עכשיו תראו איך כמה אין אחד. מה זה דווקא? הפרק אם התאמצתי ללכת איתה, לא, ותאמר לה כל הכבוד. ותחדה לדבר אליה. ותהילכנה, עברית, היה כתוב, ותהילכנה, שתיהן. חייה צריך להיות כתוב? שתיהן. תגידו, נו, אולי לא מקפידים, בוא נראה, עד בואנה, בית לחם, ואי כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר, עליהן. ותאמר מה הזאת נעמי. שתיהם זה טעות בעברית, לא? או שניהם, או שתיהם. ופה זה שתיהם. מה זה שתיהם? זה כדי פרעות. כשאני אגיע לפסוק הזה, אני תמיד נזכר בוילכו שניהם. יחדיו. גם רות ונעמי הולכות לעקדה. הן הולכות למשהו נורא. הרי... הן לא יודעות לאן הולכות. לאן הולכות להגיע? ותילחנה שתיהם ותהום כל העיר עליהם. העיר הפרידה בין נעמי לרות. העיר ראתה את נעמי ורות כשתי נשים עליהם. רות ראתה את עצמה כיחידה אחת שמחולקת לשניים. שתיהם. שתיים, אבל אחד. עוד פעם אחת מופיע שתיהן במגילת רות. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכליאה אשר בנו, שתיהן את בית ישראל. זה לא רחל, אליה. זה לא איזה סיפור נחמד על רומנטיקה בין רות שהולכת עם נעמי ו... זאת אחדות גמורה. אתם יודעים על כמה היא אחדות גמורה? אתם זוכרים מה קורה כשנולד בן לרות? מה אומרים בעיר? יולד בן לנעמי. היא בכלל לא נמצאת שבות. ותקרנה השכנות שם לאמור יולד בן לנעמי. לא רק שהזיזו את האמא מהחדר לידה, עוד באו השכנות של השוויגר לתת את השם. זה כבר, זה קטסטרופה. נעמי ורות זה דבר אחד, זה בדיקות. כי מה זה נעמי ורות בכלל? כי את, לא, כי את אין לה סטנדינג להגיד לי לעזוב. כי אני עם ואלוה שלך. דביקות יש בעם, באלוה ובמובן של משפחה, של איש ואישה ושכינה על גביהם. איך אמרנו פעם, בהגדרה הזאת של איש ואישה, זוכרים, זכו, שכינה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתן, אמרנו יותר מפעם, תמיד חושבים שזה וורט יפה, שיש א' ושין ואיש ואישה, זה מהוורטים של השבע ברכות. יש א' ושין באיש ובאישה, ויש י' באיש ואי באישה, וזה יוצא שם השם, זה מאוד נחמד. אבל תחשבו על זה לעומק, בפילי פלאות. תוציאו את ה-י' וה-ה', ואז יש את החלק שממנו נברא האדם כמו כל בעלי החיים. עפר מן האדמה. ה-י' וה-ה' מייצגים את הנשמת חיים מן השמיים. קחו שני גושי עפר מן האדמה. ותחככו ביניהם. מה יצא?
אש.
כדי שזה לא יצא אש, צריך זיכוך. זכו. שכינה ביניהם. לא, זכו. אין את ההזדקחות הזאת. זה לא עונש. זאת המציאות הכי טבעית. חתול וחתולה. זאת פעולה מכנית של אש. אחר כך, הרבה פעמים, הגור טורף את השלב הבא, וזה טורף את הזה וזה. זה טבעי, זה לא יכול להיות אחרת. לא יכולים להיות שני גושי אדמה על, 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 על מיקום אחד. אלא אם כן, המחבר הוא היהודי. יודעים מה פירוש קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם? אני רוצה דביקות. אני רוצה קידושין. קידושין זה לא כתובה. הכתובה היא פרשת אחרי מות ותזריע מצורע ופרשת מאכלות אסורות. אלה החוקים. תעשה כך, תעשה כך, תביא את זה, תוציא את זה, הבנתי הכל. עכשיו באה השאלה הבאה. אנחנו מקודשים זה לזו או לא מקודשים זה לזו? אני מקודש לכם. קדוש אני, השם אלוקיכם. אתם מוכנים להיות מקודשים לי? קדושים תהיו, כי קדוש אני. קדושים תהיו, זה שאתה הופך להיות לדבק, לדבק לגמרי, לדבר אחד עם הדבר השני. לא על ידי שאתה מבטל את עצמך. לא טוב להיות האדם לבדו. אז לא היה מצב של זכר ונקבה שהולכים ונפגשים ויוצרים את הדביקות. זה נברא כך. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגיע לזה. אני רוצה שאתם תהיו קדושים לי, ויהיתם לי קדושים. כי אני קדוש לכם. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. מה זה קדושים? זה להבדיל מכולם. מה פירוש אני השם אלוקיהם? ותראי פרעות, אומר הרמב"ן בסוף דבריו, בסוף בסוף, הוא אומר, זהו הרעיון של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אני השם אלוקיהם. בפסוק אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים נמצא הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, נכון? הראשון. מה? המצווה להאמין. נו, אז למה המצווה להאמין לא נאמרת בתור מצווה? שאלנו את זה פעם בשיעור. למה לא כתוב האמן בה השם אלוקיך? אני הבנתי את הפסוק, אנוכי השם אלוקיך, סתם בפשטות, בתור עובדה, סיפור. לא כתוב פה זכור את יום השבת, כבד את אביך, האמן, דע שהשם הוא אלוקיך. מה זה אנוכי השם אלוקיך? אומר השפת אמת, אנוכי השם אלוקיך לא יכול להיות כתוב בתור האמן. כי אנוכי השם אלוקיך בא להגיד, עובדה, אני כאילו לא יכול אחרת. אני השם אלוקיך, אני מקודש לכם. אתם מוכנים להיות מקודשים לי? אנוכי השם אלוקיך אומר השפת אמת זאת עובדה. אלמלא זאת הייתה עובדה, איך אפשר לצוות אדם להאמין? לא מאמין. אני אומר לך, אנוכי השם אלוקיך, זה טבעי. אני רק מבקש ממך, תחשוף את הטבע הזה. תגלה את זה. אני קדוש לכם. אני השם אלוקיכם. איך אגב, שמתי לב בפרשת קדושים, וזה מה שמופיע פה בכתב היד, שנראה פה מטושטש קצת, רק הערה, שמי שירצה יראה אותה בפרשה, זה פלאי תלאות, כתוב ברבי לוי, שבפרשת קדושים יש עשרת הדיברות. אז זה צריך לבדוק, בעניין עשרת הדיברות, הפרשה הזו מסופעת יותר מכל פרשה אחרת בביטוי אני השם ואני השם אלוקיכם. בדוק. 10 פעמים בדיוק מופיע בפרשה אני השם אלוקיכם. 10 פעמים בדיוק מופיע אני השם. אני השם אלוקיכם, אני השם. אתם יודעים מה זה אני השם? זה אלוקיכם, זה הקידושין האלה. עכשיו תהיו לי, שרופאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם, אז אתם תהיו לי. כשמדברים על קדושים, מדברים על אותה דביקות. מתי אפשר לראות את הדביקות הזאת לא עלינו בצורה הקשה ביותר? כשאדם ביטל את הפרטיות שלו, לכלל ישראל. לשם השם, לקדושים אשר בארץ, אז באה הדביקות בצורה שאי אפשר לתאר אותה לך. הרוגי מלכות, רבי עקיבא וחבריו, זאת הקדושה של קידוש השם לא עלינו במוות. אבל מה זה קידוש השם בחיים? זה להגיע לאותה מגמה, לאותה רמה של דביקות בחיים. איך כתוב שם אצל רבי עקיבא? היום בכבזיים וניסן כל מקום מזכירים את שמה ישראל, את זעקת שמה ישראל. היום מפעם הזכרנו. כל כך טועים שם בציטוט את רבי עקיבא. תמיד חושבים שרבי עקיבא זעק שמה ישראל כשבאו להרוג אותו. נכון? באו להוציא אותו להריגה, לסרוק את בשרו במסרקות של ברזל, והוא זעק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה ודאי תיאור אדיר. מה לעשות שזה לא מה שכתוב? כתוב משהו הרבה יותר קטן. אבל לטעמי, פי מיליון יותר גדול. כתוב אותה שעה, שבאו להרוג את רבי עקיבא, אותה שעה, שעת קריאת שמע הייתה. רבי עקיבא, כמו בכל בוקר, הסתכן בשעון, אמר ותיקין, או מגן אברהם, או גרע, וקרא קריאת שמע. ובדיוק שהוא קורא קריאת שמע, באותה שעה שעת קריאת שמע הייתה, ואז מגיע הרשע הקלגס להרוג אותו. והוא לא מתייחס. ואז לפי גרסה אחת הקלגס עצמו שואל אותו. ולפי גרסה שלנו בגמרא, התלמידים שואלים אותו להבדיל. רבינו, עד כאן? מה? אתה לא שם לב? אתה בקריאת שמע עכשיו. על פי הגרסה בירושלמי אומר לו, התליין, הרשע הזה, היא חירשת? היא מבעת בייסורינה? אני לא נהנה מזה. חס וחלילה. זה רבי עקיבא שלימד וחי בהם, ולא שימות בהם. אמר לו רבי עקיבא, טיפח רוחי דאו גברה. טיפח רוחי דאו גברה זה נוסח אותנטי למי שבירך ליצירה הנוכחית. טיפח רוחי דאו גברה. לא חרש אנה ולא מבעת ביסורין אנה. אלא כל ימי הייתי מצטער אי מתי יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו. מה זה אי מתי יבוא? כל ימי הייתי מצטער, כל יום אמרתי שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואמרתי ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך, והייתי בייסורים. הרי אני לא יכול לרצות שיותר את נפשי. חס וחלילה, אני רוצה כל שנייה את נפשי, הרי חלל יום כיפור שחל בשבת, כדי להציל את עצמי משנייה אחת של דיכאון נפש. אז איך אני אבחן את בכל נפשך? אני יכול להיבחן בכל לבבך. אני יכול להיבחן בכל מודיך. איך אני אבחן? עכשיו שעת קריאת שמע. ואתה מגיע, ואתה נותן את נשמתי, הקדוש ברוך הוא, לא אתה. אני יכול בכלל לא לסמוך? כל ימי הייתי מצטער אם אתה יבוא פסוק זה לידי, ואתם יודעים מה הגבורה של רבי עקיבא? לא זו זעק שמה ישראל. שהוא קרא שמה ישראל 120 שנה בזמן. 80 שנה, מגיל 40, לא יודע מה היה שם אחר. שהוא קרא שמה. הוא אומר לו, הדביקות של העתיד לבוא, כולם ידברו על רבי עקיבא במוות, היא הייתה הדביקות שלי כל יום כשהייתה שעת קריאת שמה. אתה תדבר בתוך כל ההיסטוריה על הרגע הזה של רבי עקיבא עם המסריקות של הברזל. אתם גם תדברו על הרגעים של היום יום של רבי עקיבא עם קריאת שמע. זה אותה דביקות אצלי הייתה. עכשיו המבחן מומס. לא את קידוש השם במוות לימד רבי עקיבא ממותו. גם את הגבורה האדירה של קידוש השם בחיים הוא לימד. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיהם. אני עזבתי את כל העולם ולקחתי אתכם. אתם מוכנים לעזוב את כל העולם ולקחת אותי? אז נהיה מקודשים. הרמב"ן קרא לזה, קדש עצמך במותר לך. איך הוא סיים בסוף? אז נגיע למדרגת לדובקה בו, ונהיה קדושים. שנזכה לעשות את זה בחיים. ערב טוב.